ערב טוב. פרשת תולדות היא פרשה שאנחנו פוגשים בה גם את אברהם בפסוק הפותח וגם את יצחק המברך במרכזה של הפרשה וגם את יעקב. זוהי הצומת שבה אנחנו נפגשים עם שלושת האבות. פעם עסקנו בדברי חז"ל שמופיעים לפנינו במקור הראשון בדרך אחת. אני אחזור אליה עוד רגע. הפעם אני מבקש לחזור לאותו מדרש, לאותה גמרא, וממנה להגיע לנקודות שלעניות דעתי מעבירות אותנו שלב אחרי שלב מאברהם ליצחק ליעקב, ובפרשיות תולדות וויצא, או חיי שרה תולדות וויצא, הם נקודה בסיסית מאוד. חז"ל במסכת פסחים קובעים את הדברים הבאים, ואמר רבי אלעזר, מה דכתיב והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר השם אל בית אלוהי יעקב. זה פסוק בישעיהו בהתחלה שהמשכו הוא ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו כי מציון תצא תורה אחר כך. אם כן, והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר השם אל בית אלוהי יעקב. והשאלה שמטרידה את חז"ל, האמירה הכללית ללכת אל הר השם מובנת, הכוונה היא אל הר השם, אל בית המקדש. הוא נמצא בהר השם, וכאן הנביא קורא להר המוריה הר השם. אז למה הגדרת הבית היא בית אלוקי יעקב? זה בית המקדש של אברהם ויצחק ויעקב ושל כל העם. הר השם זה שם כללי, זה המקום שהוא הר השם. רבי אלעזר עונה, אלוהי יעקב קודם הוא שואל ולא אלוהי אברהם ויצחק, אלא לא כאברהם שכתוב בו הר, שנאמר אשר יאמר היום בהר השם ייראה, לא כיצחק שכתוב בו שדה, שנאמר וייצא יצחק לסוח בשדה, אלא כי יעקב שקראו בית, שנאמר ויקרא את שם המקום ההוא בית אל. עד כאן החלק הראשון של הגמרא. ובחלק השני אמר רבי יוחנן, גדול קיבוץ גלויות כיום שנבראו בו שמיים וארץ. לא נראה שיש קשר בין שתי הדרשות. גדול קיבוץ גלויות כיום שנבראו בו שמיים וארץ. והלימוד הוא מוזר, שנאמר, ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדיו, ושמו להם ראש אחד, ועלו מן הארץ, כי גדול יום יזרעאל. כתיב, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. סתם כך לא מובן מה שכתוב פה. רוצים להגיד שגדול קיבוץ גלויות, בסדר. למה? כי יום שנבראו בו שמיים וארץ. מה הנקודה המיוחדת? אבל הלימוד של הפסוק הוא מוזר. מה הלימוד? אחד ואחד? כי כתוב פה ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, ופה כתוב ושמו עליהם ראש אחד. זה הרי שני מושגים אחרים לגמרי, האחד והאחד. יום אחד פירושו אחד מספרי. ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, זה ויהי ערב ויהי בוקר יום ראשון. אחר כך שני, שלישי, רביעי, חמישי. רש"י שואל במקום, למה כתוב יום אחד בשונה מהימים האחרים, שני, שלישי, והוא אומר להזכיר שהשם אחד ושמו אחד. ושמו עליהם ראש אחד, הכוונה היא מאחד, אחדות. לא אחד שאחריו בא שתיים ושלוש וארבע. אלא מה תגיד שהלימוד הוא מהמילה יום, כך רש"י מנסה להגיד, יום ישראל ויום אחד, אין עוד פעם בתורה שכתוב יום. מה בכלל כתוב פה? ומה בכלל חז"ל ניסו לומר שקיבוץ גלויות מזכיר להם את השמיים והארץ בבריאתם? מאוד חשוב קיבוץ גלויות, אף אחד לא מוריד שום דבר מערכו. אבל מה לו ולבריאת שמיים וארץ? ומה לזה ולכל החלק הראשון שבו עסקנו? האם יש קשר? אם יש. שאברהם ויצחק ויעקב מקדמים את העולם מהר לשדה לבית, ואז הסיפור הזה על קיבוץ גלויות. פעם למדנו את זה והזכרנו דברים שכותב הרב קוק בהקשר למדרש הזה, והיום אני רוצה ללכת בכיוון אחר, אבל אני אזכיר את דבריו בהתחלה כי הם פתיחה מאוד מאוד חשובה. הרב קוק אומר שההר והשדה והבית הם ביטויים שמבטאים יותר טוב מכל דוגמה אחרת את ההבדלים או את המעברים מהקריאה בשם השם של אברהם לזו של יצחק לזו של יעקב. אברהם בעצם פועל בעולם כמו בהר. הוא עומד על ההר, והעולם כולו בעצם מוזמן לקרוא בשם השם. הוא מחנך גם את יצחק, אבל גם את ישמעאל, וגם את בני הפלגשים, ומסתבר שהוא נשיא אלוהים אתה בתוכנו גם של בני חת, וגם של אפרון, וגם אבימלך מלך גרר אומר לו אלוהים ממך בכל אשר אתה עושה, ומלכי צדק מלך שלם ומלך סדום. אברהם אבינו בעצם עומד על הר בעולם שלא מכיר בכלל את שם השם, וההר הוא מקום שבו כולם יכולים לראות. בהר יש עוד תכונה חשובה, אתה לא צריך לזוז ממקומך, אתה לא צריך לשנות כלום, אתה רואה את זה. אתה לא צריך ללכת לשם. אני נמצא בעמדה שאתה יכול להישאר בעולמך. אברהם אבינו לא מבקש מכולם לקיים תרי"ג מצוות. הוא לא מקים בית יהודי עדיין. הוא קורא בשם השם אל עולם ונותן פינה מיוחדת לדברים שיתחילו לעבור דרך יצחק. יצחק כבר עובד את השם בשדה. השדה כמו ההר זה מקום בחוץ, כולם יכולים להגיע לשם. אבל השדה בשונה מההר היא לא מקום שכולם רואים כמו את ההר. כל עבודת השם של יצחק בעצם ממשיכה את זו של אברהם. הוא מבקש גם לתת ליעקב ברכה וגם לעשיו לתת את ברכת עשיו. גם אליו יבוא אבי מלך מלך גרר ויאמר לו ראו ראינו כי היה השם עמך. אבל זה לא כמו הר כבר. יצחק לא זוכה להכרה הבינלאומית הזאת שזוכה לאברהם של נשיא אלוקים בתוכנו, של כל העשייה האדירה הזאת. אברהם אבינו מתערב במלחמה, אבל לא במלחמה בו, אלא במלחמה בארבעה מלאכים מול חמישה. אבל יצחק נמצא במלחמות מולו. בתוך הפרשה שלנו, פרשה ארוכה, שלמה, איך מבאר לבאר, מבאר לבאר, הוא נזרק ומגורש. יצחק אם כן מקים עבודת השם בשדה. יעקב, גומר הרב קוק, כבר יוצר יצירה חדשה. הוא כבר יוצר בית. בית לאומי, בית של עם. אצל יעקב אין גם יעקב וגם עשיו. אצל יעקב יש יוסף ויש יהודה, אבל שניהם צריכים להיות ראש אחד עליהם. כדי להקים בית, יש בזה פלוסים מאוד גדולים, אבל יש בזה גם סיכונים גדולים. לבית יש כללים, יש דלת בכניסה. והיא צריכה להיות הרבה מאוד פעמים סגורה. לא כל אחד יכול להיכנס הביתה. יש כללי פעילות בבית. יעקב בעצם הולך להקים מדינה של תורה. עשיו שרודף אחריו גורם ליצחק ורבקה לומר לו ללכת מהר ביתה בתואל אחי אמך פדנה ארם, ולחזור ולהקים בארץ הזאת בבית אביך שנחשוף נחשפת אליו בית ולשבת בו. וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. הבית הזה יישאר בית גם כאשר אתה תרד בגלל הרעב מהארץ אל יוסף, ואתה תצא ביתה יוסף. המושג בית מתחיל מכאן עד סוף הספר והלאה. אחר כך אתה תצא כבית ישראל ממצרים, ואתה תהיה בית ישראל במצרים. גומר הרב קוק את דבריו, וכמו שאמרתי בהתחלה, אני רק פותח בהם, ומהם אני רוצה ללכת מתוכם לנדבך נוסף. עמים רבים אין להם כל כך בעיה עם ההר, גם לא עם השדה. יש להם בעיה עם בית אלוהי יעקב. זה שיעמוד הפילוסוף היהודי ויקרא מההר בשם השם, זה נחמד. זה שהוא יקרא מהשדה, גם זה בסדר. אבל הצורך בליצור בית, בליצור מדינה, בלגור בארץ, בליצור כללים, נלכה באורחותיו, ויורנו מדרכיו. יש דרכים, יש אורחות, יש תרי"ג מצוות, יש מה מותר ומה אסור, אתה חייב להיראות שונה מכולם. זה דבר משונה מאוד. זה יקרה רק אצל יעקב. יעקב בכל מהלכו הוא עם לבדד, הוא יצירה של בית מסוים שהולך ונוצר, ועמים רבים על זה מנבא ישעיהו, אם נחזור לפסוק בהתחלה, עמים רבים יבואו בסוף ויודו כשהם יבואו להר השם, שמה ששימר את העם הזה לתת את הר השם לעולם, היה שהיה לו בית. זאת הנבואה של ישעיהו. לא כאברהם שקראו הר, לא כיצחק שקראו שדה, אלא כיעקב שקראו בית. אם יהיה אלוהים עמדי, ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה השם לי לאלוהים, אז המגמה שלי, ההתחייבות שלי, היא והאבן הזאת. אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוהים. המעבר הזה ממצבה לבית, זה המעבר שנבקש יעקב אבינו לעשות בהיסטוריה. היציאה ממצב של מצבה שמונחת בשדה, וכל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול, למציאות של בית, היא התפקיד שמבין יעקב שמיועד לו. אבל אחרי שאני מביא את דברי הרב קוק בפירושו המיוחד מאוד לגמרא הזאת, והדברים חשובים תמיד וחשובים לנו היום אולי שבעתיים, אני מבקש לראות בגמרא הזאת נדבך נוסף, שנדמה לי שכשהולכים איתו, הוא נותן לנו עוד ממד מאוד מאוד עמוק פה. רש"י מסביר, מתחת למקור אחד, על ההר ועל השדה ועל הבית, הר המוריה. הר המוריה ושדה דיצחק ובית אל דיעקב, זה חשוב הפרט הזה לרש"י, כולם בהר הבית התפללו. גם השדה, גם ההר וגם הבית שמופיע אצל יעקב, כולם אותו מקום, המקום שבו התפללו אבותיי ובו מתפלל עכשיו יעקב ולפני כן יצחק ולפני כן אברהם. יעקב שקראו בית, מאיר רש"י הערה, מעניין מאוד הביטוי שקראו בית, מקום מיושב. כנראה רש"י נתפס לזה שייחודו של יעקב הוא היישוב שהוא עשה במקום. בית זה מקום מיושב. הר זה לא מקום מיושב. שדה היא מקום שתמיד נמצא מחוץ למקום המיושב, והבית זה המקום שבו יושבים. כיוון שעוסקים בהר השם, בהר הבית, ומדברים על איך קורה כל אבא בשם השם לעולם, אני חושב שהמהלך הזה הוא מהלך ארוך שצריך לראות אותו אצל כל אחד מהאבות. אבל נקדים לו הקדמה קצרה. נגענו כבר יותר מפעם בדוגמאות מסוימות בהבדלים בין שם אלוקים לשם השם. ולעניות דעתי זה הקוד של הפרשה שלנו. אברהם אבינו מעביר את העולם משם אלוקים לשם השם ברמה מסוימת. יצחק הולך לעשות את זה ברמה נוספת, ויעקב עושה את זה ברמה האחרונה של הדברים. אני רוצה להסביר למה אני מתכוון. הרעיון של שם אלוקים ושם השם מתחיל כבר מתחילת ספר בראשית. שם אלוקים, אולי נפתח את הדברים רגע במקור 13, שם מסביר רבי יהודה הלוי בכוזרי, מקור יסודי, אולי כשנגענו באלוקים ובשם ראינו אותו כבר, מסביר את ההבדל הפשוט, הפשוט, הפשוט בין שם אלוקים לשם השם. המהלך הזה הולך לאורך כל התורה כולה בספר בראשית מאוד מאוד. אני רק אזכיר בפרק א' בספר בראשית שם השם לא מופיע. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. היומר אלוהים יהי אור ויהי אור. וכך עד סוף בריאת השבת, עד ויחולו. שם השם מתחיל להופיע בתור שם השם או בתור השם אלוקים, רק כאשר מתחילים לעסוק באדם במרכזה של הבריאה. שם השם הוא השם שבו יש יחס אישי. ואת היחס האישי בעולם בין השם לבין הברואים יכול להעביר רק האדם. שם אלוקים בא לומר שהקדוש ברוך הוא בעל הכוחות כולם. השמש והירח משרתים אותו, אבל אין יחס אישי של אדם לאלוקיו. את זה יכניס לעולם האדם. אני רוצה לאט לאט להבין. הכוזרי מגדיר את זה כך: ואין שם מדויק יותר, מקור 13. זה תחילת המאמר הרביעי בכוזרי. ואין שם מדויק יותר וחשוב יותר מן השם הנכתב באותיות י' והי וו' ואחר כך ה' י' כ' וו' כ' יתברך ויתרומם. וכאן ההגדרה: זהו שם פרטי בו רומזים לאלוה, לא בתואר המקום כדרך שרומזים לכל מתואר בלתי ידוע, ולא בתארים נוספים על עצמותו, ולא בהכללה כבשם הכללי אלוקים. אני אסביר את המשפט עד כאן. כשאינני יודע את שמו הפרטי של אדם, או כששמו לא אומר לי שום דבר, כי יש הרבה אנשים בעלי השם הזה, אני קורא לו הרבה פעמים על שם מקומו. יש אנשים רבים שאתה יודע אותם על פי המקום שממנו הם באו, על פי העיר. כל הדורות אתה תקרא להם על שם עירם, על שם ארצם. כי השם הפרטי, יעקב או אברהם או אליהו, לא אומר לך שום דבר ספציפי לגבי יעקב זה או אברהם זה או אליהו זה. אתה מתאר אותו על פי מקומו, ופעמים רבות כל עניינו של המקום נודע רק מפני שאדם מסוים הזכירו אותו אגב מקומו. והוא הופך להיות אולי חשוב יותר ממקומו. המקום הוא לא האיש. המקום הוא תיאור שנותן אולי את הרקע ההיסטורי, את הרקע הגיאוגרפי. יכול להיות שזה חשוב להבנת הפעילות, אבל זה לא האיש, זה לא עצמותו. וכמו שאני יכול לתאר אדם בתואר המקום, אני יכול לתאר אותו בתארים נוספים על עצמותו. אני יכול לומר שהוא גבוה, ואני יכול לומר שהוא נמוך, ואני יכול לומר עוד תארים שככל שהעולם הוא חיצוני יותר, הוא חושב לפעמים בטעות שזה עצמותו של האדם, אבל זה לא עצמותו בכלל. יכול להיות שהוא חכם, אבל חכם זה לא עצמותו של האדם. יש היום ויטמינים מיוחדים שאפשר לקבל בשביל. יכול להיות שהוא גדול, יכול להיות שהוא קטן, יכול להיות, זה לא עצמותו. ככל שאני פחות פנימי, פחות אינטימי, כך נדמה לי שמשהו חיצוני הוא עדיין עצמותו, אבל זה תואר. ויש הכללה. אני פשוט מסביר את המשפט שקראנו. הכללה זה השם אלוקים. אלוקים בעצם בא ואומר, כל הכוחות כולם מבוטאים דרכו. אין עוד כוח שלא מבוטא דרך אלוהי האלוהים ואדוני האדוני. כשאני אומר על אלוהים החיירים שהם אלוהים החיירים, אני רוצה לומר בעצם שאני נותן את שם ההכללה היחיד, לא כי הוא היחיד שכולל את הכל. אבל זה עדיין לא עצמותו. זה לא היחס האישי שלי אליו. זה לא שמו הפרטי. זה ההסבר שהוא גם זה וגם זה וגם זה וגם זה וגם זה. אבל זה לא השם הפרטי. והכוזרי ממשיך. שכן הוא נקרא השם, לעומת השם אלוקים, הוא נקרא השם יוד קי וב קי, על דרך הייחוד. הייחוד פירושו מה חיובית ייחודו. בלי קשר לשום דבר אחר. כאילו שאל השואל, מי הוא אלוהים שיש לעובדו? אלוהים כאן במובן של חול. מי הוא אלוהים שיש לעובדו והוא ממשיך? השמש? או הירח? או השמיים? או המזלות? או אחד הכוכבים? או האש? או הרוח? או המלאכים הרוחניים? או זולתם? כי לכל אחד מאלה פעולה משלו ושלטון משלו, וכל אחד מהם הוא סיבה להתהוות דברים ולהאפסם. הגדרה מאוד חשובה ברבי יהודה הלוי. אפשר להמשיך, זה לא רק השמש והירח, זה כל אחד, זה כל דבר. כל דבר בעולם הוא בעצם סיבה למה שהוא קטן ממנו. הוא גם יכול לאבד אותו. סיבה פירושה גורם, עילה. וכך בעצם כל דבר יכול להיות איזה מין אלוה. ואז שואל השואל, מי הוא אלוהים בין כל האלוהימים האחרים בעולם, שהוא הכולל והוא אלוהי כל האלוהים? מי הוא אלוהים שיש לעובדו? ועל זה באה התשובה, ממשיך הכוזרי, השם, כאילו אמרת פלוני. מבינים מה זה פלוני? שם פרטי. וקראת לו בשם פרטי, ראובן ושמעון למשל. בתנאי שעל ידי השמות ראובן ושמעון תיוודע אמיתת עצמותם. ככל שאתה מכיר אותי יותר, אתה תקרא לי בשמי הפרטי שלי. אם אתה מכיר אותי מאוד ולא תקרא לי בשמי הפרטי, אלא תקרא לי על שם איזשהו תואר חיצוני, אני אפגע מזה מאוד. שם אלוקים שעובר לשם השם הוא קוד שאותו מנסים לברר האבות שלב שלב. וכיוון שהכל מתרחש בהר המוריה, בואו נחזור לפרשות לפי סדרן. במקור 2 נמצאת פרשת העקדה. אנחנו לא נלמד את פרשת העקדה. אנחנו רק נשים לב איך בעצם עוברת פרשת העקדה לשם השם, וכאן דבר מאוד מהותי. ויהי אחר הדברים האלה, ומי? האלוקים נישא את אברהם. נכון? ויאמר אליו אברהם ויאמר הנני. לא שאברהם עוד לא הכיר את שם השם בעולם. הוא קרא בשם השם אל עולם רק בפסוק הקודם, לפני העקדה. אבל כל פרשת העקדה, וזו פרשה מופלאה, נגיע אליה מיד, היא האלוקים שקורא לאברהם ואומר לו את מה שהוא אומר. וההתבטלות של אברהם היא אל האלוקים, לא אל השם. אני רוצה להסביר את זה עוד רגע, וזה הקושי הגדול. אברהם לא מבין למה, הוא גם לא שואל למה, הוא יודע רק דבר אחד, שאלוקים אמר לו, קח נא את בנך את יחידך. ויאמר, קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק, לך לך אל ארץ המוריה. וישכם אברהם בבוקר, אני מדלג, ויקום וילך אל המקום אשר אמר לו האלוהים. האלוהים. היי, הידיעה פה חשובה מאוד. ועוד רגע אני ארצה לנסות להבין את זה. ההתבטלות אל האלוהים פה היא מאוד מאוד משמעותית. ובכוונה לא להשם. ביום השלישי ויצא אברהם את עיניו, וירא את המקום מרחוק, ויאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור, אני והנער נלך עד כה, ויקח אברהם את עצי העולה, וילכו שניהם יחדיו. אברהם אבינו לא שואל פה שאלות. צריך להבין מה קורה באי שאלת השאלות של אברהם, כי בינינו לבין עצמנו לפעמים אנחנו מצפים לשאלה של אברהם. למה הוא לא שואל? אם נעמיק, זה אולי כל סודה של פרשת העקדה. ואותו אברהם אבינו, נגענו בזה פעם, שכאשר הקדוש ברוך הוא אומר לו שהוא רוצה למחות את סדום, הוא עושה איתו משפט. למשפט הזה יש משמעות הרבה מעבר למשפט שאנחנו מכירים. החלק הראשון בסיפור סדום הוא האף תספה צדיק עם רשע. כלומר, הצדיק לא צריך לסבול בגלל הרשע. לא בגלל שאתה אל רחום וחנון, אלא בגלל שאתה שופט, ומשפטית אני תובע את זה. אתה שופט כל הארץ. כך הוא נקרא בפי אברהם, השופט כל הארץ לא יעשה משפט. עד כאן מובן אולי גם במשפט שלנו. ועכשיו בהמשך הטענה המשפטית של אברהם. אם יש צדיק אחד בעיר, אז לא רק שהוא לא יכול להיות שיספה עם הרשע, אלא שמבחינת המשפט הוא אמור להציל את הרשעים, למרות שהם רשעים. גם זה לא מפני שאתה אל רחום וחנון, אלא מפני שאתה שופט כל הארץ, וזה המשפט. זה דבר משונה מאוד. אבל המדהים בכל זה אברהם אבינו שאומר לקדוש ברוך הוא חליל עליך. אברהם אבינו שלוחם על רשעי עולם שבסוף צריך לחלות אותם באש וגופרית, וגם צדיק לא 10, לא 20, אחד לא מוצאים שם. אברהם אבינו לא אומר מילה כשאומרים לו קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק. להעלות את יצחק על המזבח פירושו להעלות את עם ישראל על המזבח. כולו. הוא לא אומר לו אף מילה. אני לא אומר שיגיד לו ריבונו של עולם אולי תסלח. שרק יגיד ריבונו של עולם בסדר גמור, רק מה אם כה יהיה זריך? שישאל, מותר לשאול.
ההסבר הוא פשוט כל כך, ובגלל שהוא פשוט כל כך, הוא כל כך קשה, וזה סיפור העקידה, וזה המעבר מאלוקים להשם, נלך איתו לאט לאט. אין שום סתירה בין שתי הפעולות של אברהם. זה בדיוק אותו אברהם אבינו. מפני שאברהם הוא גדול המאמינים בעולם, בדיוק מאותה סיבה הוא לא מוכן לקבל את זה שאין באדם גם הרע ביותר בעולם איזושהי נקודה של טוב. גם בסדום חייבת להיות נקודת אור. ואני תובע כביכול במרכאות במשפט למצוא את נקודת האור. נקודת הצדק והחסד של אברהם איש החסד, אבל זו האמונה של המאמין הגדול שמאמין באלוקים ומאמין בצלם האלוהים שהאדם נברא בו. גם הקלקול הסדומי הגדול ביותר לא ייתכן שיחלל לחלוטין גופרית ומלח שריפה כל ארצה. יש שם נקודה של אור. למה אני אומר את זה? כי אתה אמרת לי, ריבונו של עולם, שהבעיה של סדום היא החטאים של סדום. חטא זו החטאה. יכול אדם וחברה לחיות בכזאת רמת חטא, שהחטא זו החטאה שתופסת לו את כל האישיות, את כל המסך, את הכל, אבל תמיד יהיה איזושהי נקודה שהיא לא מוכתה. אגב, סוגריים, נראה כאילו אברהם טעה, כי בסוף מסתבר שאין אף אחד כזה. זה גופרית ומלח שריפה כל ארצה. אבל אברהם לא טעה. כי לוט, יש בו את הנקודה הזאת. והנקודה הזאת תוביל את מואב להיוולד באותו לילה. ואת רות המואביה. ואת מי שיחזור ויביא צדקה ומשפט לעולם, את משיח בן דוד. אבל זה אותו אברהם אבינו, שעכשיו בא אליו הקדוש ברוך הוא ואומר לו, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, ואני רוצה לגעת פה בנקודה רגישה קצת. הוא לא אומר לו, תעשה את זה כי חטאת. הוא לא אומר את זה, תעשה את זה כי יצחק חטא. הוא לא אומר לו, כי. הוא רק אומר לו דבר אחד. אני אלוהים, אשר אמר לו האלוקים. אני בראתי אותך, אני בראתי אותו, אני בראתי את עם ישראל. ובעולמו של המאמין, יש רק דבר אחד בעולם ואין עוד מלבדו. וזה הקדוש ברוך הוא. ומפני שאין עוד מלבדו, גם באדם הרשע ביותר של סדום אני אחפש את נקודת הקדוש ברוך הוא. אבל בדיוק מאותה סיבה, מפני שאין עוד מלבדו, אם הוא אמר לי עכשיו, תביא אותך, אז אני שלא. יש רק דבר אחד בעולם שהוא יותר ממני. בני יחידי אשר אהבתי, שנולד למאה שנה. ועכשיו אני רוצה לברר דבר אחד פשוט, אומר הקדוש ברוך הוא. אם אין עוד מלבדו, הוא מוחלט אצלך? או שאולי, חס וחלילה, המושג הכי גדול שיש בעולם כמעט, עם ישראל, נצח ישראל. אולי אתה תופס שהמושג עם ישראל הוא מושג מספר 2 או 3, או יש בכלל מושג מספר 2 או 3 או 4? עכשיו אני הקדוש ברוך הוא אמרתי זהו, אין. אני רוצה לבדוק אם אתה מוכן לקבל את זה. ניסיון העקידה, לעניות דעתי, בעצם אומר את זה כמעט מפורש הנציב והעמק דבר, ניסיון העקידה הסתיים פה, הרבה לפני שהגיעו למזבח. במקום שבו אברהם לא שאל כלום. לא מפני שהוא לא יודע לשאול, והאדם ששאל יותר מכל אדם אחר זה האדם שלא שאל, שאמר חלילה לך לקדוש ברוך הוא.
אלא מפני שהוא יודע שיש מצב של יחידים שנספים בלא משפט, שיש מצב של יצחק אבינו שאמר הקדוש ברוך הוא עכשיו עליו ככנה, והוא לא יודע איך, והוא לא מבין למה, והוא מבין שהוא לא מבין, אבל הוא יודע שכל מה שיש פה בעולם שייך אל הקדוש ברוך הוא. הוא לא שומע את השם מדבר אליו, ואמר לו את זה האלוקים. בדיוק לכן בא יצחק ושואל אותו את השאלה הבאה בפסוק ז'. יומר יצחק אל אברהם אבי, ויומר אבי, ויומר הנה נבני, ויומר הנה האש והעיצים והיעשה לעולה. וכולנו יודעים את הפשט. אני יודע מי לעולה. אני מבין בדיוק מה אני עושה פה בהר. ויומר אברהם, אלוהים יראה לו עשה לעולה בני. וילכו שניהם יחדיו. אתה בעצם שואל, אתה לא שואל, אתה בעצם אומר, לא מבין, לא רואה, אתה לא שואל, כי גם אתה נמצא במדרגה של עקדת יצחק. אני אומר לך אבל, במקום הזה בהר המוריה, שאלוקים, זה שעכשיו אינני יכול לפנות אליו בשם הפרטי, זה שעכשיו הסתיר את שם השם ממני, זה שמידת הרחמים מוסתרת ממני עכשיו איתו, ושההשגחה הפרטית מוסתרת ממני, האלוקים, האלוקים הזה רואה. לראות במקרא זה לא רק לברוא, לראות זה לפקח ולהשגיח ולהסתכל. כי השם יראה ללבב, האדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. האלוקים רואה ואנחנו הולכים יחדיו. הם מתקדמים בהר. ויבואו, פסוק ת', אל המקום שוב אשר אמר לו האלוהים. שוב בהי הידיעה, שוב אלוקים. ויבן שם אברהם את המזבח, ויערוך את העצים, ויעקוד את יצחק בנו, וישם אותו על המזבח ממעל העצים. תראו את כל הפרטים. הכל מתבטל אל המקור שממנו הכל בא. וישלח אברהם את ידו, ויקח את המאכלת לשחוט את בנו, ויקרא אליו מלאך השם מן השמיים. עכשיו יש השגחה שאומרת לא. אבל זה לא השם עצמו, זה המלאך. ויקרא אליו מלאך השם מן השמיים, ויומר אברהם, אברהם, ויומר הנה. ויאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה, כי אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה. לא ירא השם, ירא אלוקים, זו מדרגתך. גם כשהוא לא נגלה אליך בתור השם, אתה ירא אלוקים. ולא חסכת את בנך, את יחידך ממנו. אגב, מי המדבר? לא השם, אלא מלאך השם. אז מה זה לא חסכת את בנך, את יחידך ממני? זו לא קושייה גדולה. מלאך השם מדבר בשם השם. רבי עובדיה ספורנו מסביר לו כך. ספורנו מסביר פלאי פלאות. הוא אומר, זה הכל דברי מלאך השם. והממני זה המשך דברי מלאך השם. וכאילו המלאך אומר, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה ממני. עכשיו אני מבין מה פירוש אברהם. לא הבנתי אף פעם. אני לא הייתי יכול לקחת בן יחיד אשר אהבתי את יצחק. עכשיו כשלא חסכת את בנך, את יחידך, אני, מלאך השם, מתערב לרגע ואומר לך משהו. הפורנו הזה מסתדר מאוד עם ההמשך, כי בהמשך כתוב, ויקרא מלאך השם שני אל אברהם, ויומר,
בי נשבעתי, זה לא מופיע פה בציטוט, זה מיד אחרי זה. זוכרים? בי נשבעתי נאום השם, כי יען אשר עשית את הדבר הזה. שואל המדרש, תנחומה, מי פה המדבר? מלאך השם. אז מה זה בי נשבעתי נאום השם? גם זה לא קושיה גדולה, כי מלאך השם אומר את הנאום השם. אבל המדרש לא לומד כך. מדרש מדהים. ויקרא אליו מלאך השם שינית מן השמיים. שואל המדרש, למה צריך שני? כי קרא אליו מלאך השם. אמר לו אברהם, מי אתה? אמר לו, אני מלאך השם. והשם שלחני. אמר לו, הוא אמר לי כחנה, אם רוצה, יבוא ויאמר לי הוא. לא מכיר אותך. לא מכיר בך. אני רוצה שנבין את העומק של זה. אני הגעתי למדרגה שאין בעולם כלום מלבדו. גם לא מלאך השם. אין שום דבר. כל מה שיש בעולם זה מכוחו. אני מכוחו, בני מכוחו, חיי מכוחו, המציאות מכוחו, לא מרשים אותי כלום. מי אתה? ויומר בי נשבעתי נאום השם. לפי המדרש, עכשיו הקדוש ברוך הוא קורא עליו. הוא הזיז את המלאך הצידה, ובא בעצמו ואמר בי נשבעתי נאום השם. כי יען אשר עשית את הדבר הזה, כי ברך ברכך וארבה הרבה עזרך. עכשיו נחזור רגע לסוף הפסוקים של העקדה פה, עכשיו זה יהיה מובן. וישא אברהם את עיניו, וירא והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו, וילך אברהם ויקח את האיל ויעלהו לעולה תחת בנו, ויקרא אברהם שם המקום ההוא, השם יראה. אשר יאמר היום בהר, השם יראה. ומה אם אלוקים יראה? ומה עשה אברהם אבינו כשהוא קראו הר? אברהם אבינו לקח את שם אלוקים וגילה את שם השם בעולם שבו שם השם היה נסתר לחלוטין. בשיא הסתרת הפנים שיש. אין הסתרת פנים גדולה בעולם מכחנה את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק. אל המקום אשר אמר לו האלוקים. ואברהם הוא ירא אלוקים. כשמלאך השם קורא לו, הוא אומר לו, אל תשלח ידך אל הנער ואל תעס לו מאומה, ואברהם אבינו אומר, אבל משהו, מה אני עושה עכשיו? והוא נושא את עיניו והוא רואה, והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו, והוא מעלה אותו לעולה תחת בנו. אז הוא מגלה לעולם, שכוחו של המאמין הוא להפוך את האלוקים להשם. כשהוא עוקד את כל ישותו לקדוש ברוך הוא, יתגלה בעולם שם השם. והמקום שבו נאמר אלוהים יראה, יהפוך להיקרא בהמשך השם יראה. ורק מי שמתבטל וירא את האלוקים, גם כאשר הוא לא יכול לא לשאול ולא להבין, יגיע בסוף למדרגה של השם יראה, ובסוף של הסוף הזה הוא יגיע למדרגה לא רק שהשם יראה, אלא שהשם ייראה. ייראה פירושו שאני אראה, שאני אבין, שאני אדע לפני. הר המוריה מבחינתו של אברהם אבינו הוא המקום שבו השם נסתר יותר מכל דבר שהיה אי פעם בעולם. הוא הסתר הפנים של שם יוד קי וב קי, ועשייה בשם האלוקים של הדין, של הכוחות. ובהר המוריה מעלה אברהם אבינו את העולם, את אברהם, את יצחק, את עולם האמונה, להר, השם יראה, השם יראה. אל ההר הזה אנחנו נגיע, ובו אנחנו נקיים את מצוות יראה כל זכורך שלוש פעמים בשנה. ובפסוק אחר יהיה כתוב, ייראה כל זכורך. כי לשם נגיע וננסה לעבור את התהליך הזה של העקידה שוב, כאשר נקריב את קורבנותינו, אחרי שהקדוש ברוך הוא גילה שמעולם, מעולם, מעולם לא נתכוונתי לומר שוחטהו. העלהו אמרתי. עסקתי, העלית אותו, אחתי. עכשיו תורים. אבל עכשיו עלית עם עולם שלם להבנה של אין עוד מלבדו. הדבר הענק הזה הוא הרגע שבו קורא אברהם לשם השם בהר. יצחק עובר שלב נוסף. הזכרנו כבר ששדה זה מקום בחוץ. אבל השדה בניגוד להר יש בה עוד נקודה חשובה. מאברהם רואים את השוני הזה כבר ברגעים הראשונים כשרבקה פוגשת את יצחק. זוכרים מה התופעה הראשונה שהיא עושה? היא מתכסה בצעיף. היא יורדת מהגמל, מתכסה בצעיף. הזמן קצר, הנציב פה בפירוש כל כך יפה מתאר את כל מערכת היחסים בין יצחק לרבקה בהתכסות הזאת בצעיף. הוא אומר שההתכסות בצעיף היא אותה היראה שעד סוף ימיה הרבקה לא איבדה בקשר עם יצחק. זה לא הקשר של אברהם ושרה שביחד פועלים וביחד מתווכחים. זה לא יעקב ורחל שביחד פועלים, וכשרחל רוצה לכעוס היא אומרת, הווה לבנים ועם עין מתה אנוכי, ויעקב היחרף יעקב ברחל. זה לא יעקב ולאה שקורא לה השדה אל צונו ורחל. כל ההיסטוריה, יצחק ורבקה פועלים בנפרד. את אותה פעולה. זה עומד בזווית זו ומתפלל, זאת עומדת בזווית זו ומתפללת. הוא ייתן את הברכות, אבל היא תארגן מהמטבח את כל הניהול של זה, איך זה ייראה. הם לא יבררו את זה יחד בשום שלב. היא תצדק, אבל לא יהיה שום בירור. אנחנו נפגוש את יעקב, קובר את רחל, נפגוש אותו מספר איך הוא קבר את לאה. אפילו את הקשר הזה לא נפגוש בנבחק לרבקה. רק נפגוש איזושהי עוצמה אדירה של ויביאה האוהלה שרה אמו, את הענן שקשור על האוהל הזה ואת הצעיף שנמצא ביניהם. הצעיף הזה נמצא בעצם לא רק בין רבקה ליצחק, הצעיף הזה נמצא בין כל העולם לבין יצחק. יצחק הוא דמות מאחורי צעיף. יצחק הוא דמות שכשרואים אותו נופלים מהגמל. הוא הבן הנעקד. יצחק כמו אברהם ממשיך עם גרר, והוא מגיע לגרר ולא יכול ליהנות מפירות ההסכם שנערכו בדור הקודם עם אברהם, בגלל שפלא עצום אבל הוא הופר. ויצחק שמנסה לא כל כך הרבה ליהנות מפירות ההסכם, רק בסך הכל לקבל מקלט מדיני שלא יהרגו אותו והוא כבר יעבוד לבד. מגורש מבאר לבאר מבאר לבאר בגרר של אז. ואז קורה דבר מדהים, הוא הולך וחונה בנחל גרר. נחל גרר זה מחוץ לעיר. כך רש"י אומר, רחוק מן העיר. הוא חונה בנחל גרר, ואז באים אליו אבימלך ופיחול מרעהו, ואומרים לו את הדבר הבא, מקור חמש. ויאמרו ראו ראינו, הם אומרים לו את זה דרך אגב לא מפני שהם באים להגיד לו מילים יפות, אלא מפני שהם באים ומבקשים לעשות איתו הסכם. ויצחק מתקיף אותם בצורה מאוד לא נעימה. הוא אומר להם, מדוע באתם אליי ואתם סנאתם אותי? סנאתם אותי ותשלחוני מאיתכם. מה אתם מחפשים פה בכלל?
והם אומרים לו, ראו ראינו פעם ראשונה בהיסטוריה, אנחנו ערב שבת הארגון של בני עקיבא, כי היה השם עמך. השם עמך, זה הקוד. ומן הסתם ענה להם, יברככם השם. ראו ראינו כי היה השם עמך. ונומר, וזה מהותי מאוד. רבותיי, אנחנו עוסקים פה באלוקים ובהשם. אצלך רואים שהשם נמצא איתך. ונומר, תהי נעלה בינותינו בינינו ובינך ונכרתה ברית אם תעשה עמנו רעה וכו' וכו'. אתה ברוך השם. אז מאיפה המדרגה הגדולה הזאת שהגעתם אליה? השם זה המשגיח. אתם יודעים מה זה ראו ראינו כי היה השם עמך? זה לא זכה לשמוע אברהם אף פעם מאבי מלך. אברהם שמע, אלוהים עמך בכל אשר אתה עושה. ההבדל הוא פשוט. את יצחק גירשו מהבאר הזאת לבאר הזאת ומהבאר הזאת, ועכשיו הוא בנחל גרר. יצחק מגיע לארץ עם בצורת, לרעב, ויצחק אומר להם, אין לי מה לדבר איתכם, כל עוד אתם לא יודעים להגדיר מה בדיוק אתם שונאים בי. הם אומרים לו את האמת הפשוטה. ניסינו לזרוע בשטח הזה 3,000 שנה ולא הצלחנו. אבל השם עמך. וזה מרגיז. יש משהו אישי בקשר שלך, של הקדוש ברוך הוא, ושל הדונם הזה בשנת הבצורת. מבחינתנו זה היה חול ים בחבל עזה. ופתאום זה מוציא חסה בלי תולעים. אצלנו זה בקושי יוציא תולעים בלי חסה. ומשהו קרה ואנחנו לא יודעים להגדיר אותו. הוא מרגיז. אנחנו כמובן מיד אומרים, זה לא, שלא תבינו, זה לא שם השם, זה טכנולוגיה. זה איזשהו משהו שאנחנו הבנו איך מפתחים אותו, רק במקרה לקח בדיוק 2,000 שנה עד שיגיע היהודי כדי שזה ייפתח בעמק יזרעאל. או ב... לא משנה איפה. ראו ראינו כי היה השם עמך פירושו, יש בעולם השגחה והיא פרטית ויש יחס אישי בינך לבינו. ואנחנו ראינו את זה, הבנו את זה, ואז אומר להם אברהם, אם כך, בבקשה. משתה, יצחק, משתה וישכימו ויוכלו וישתו מה שאתם. וישלח אותם. אבל תלכו. אל תשארו פה יותר מדי קרוב. הבנתי את העיקרון, יפה שאתם מעריכים את זה שלום. אבל השם עמך. אגב, הבא שיגיד השם עמך, זה גם יהיה עוד הרבה לפני שבת הארגון הראשונה, וזה גם יהיה לפני בועז. זה יהיה לפניו. הבא שיגיד השם עמך זה דווקא פרעו. גם כן, לא בדיוק... אדמור גדול. פרעו הרשע אומר, השם עמכם, אתם יודעים מתי? במכת הארבה. יודעים למה? כי אז הוא הרגיש בפעם הראשונה על בשרו, שהירא את דבר השם מעבדי פרעו, איני. מי שלא ירא, לא הם. ואז הוא קלט בפעם הראשונה שיש בעולם השגחה. וכשהוא קלט שיש השגחה, אז הוא צעק ואמר, השם עמכם! אפילו ביקש אחר כך, אם אפשר גם תברכו אותי. זה בדיוק מה שהם אמרו לו עכשיו בסוף. אתה ברוך השם. יש פה ברכת השם. לא ברכת אלוקים, יש פה ברכת השם. כל זה הופך את זה לעוד שלב. לא רק בהר המוריה אני נעקד לחלוטין, אלא אני יכול לגלות בשלב נוסף, ודווקא יצחק אבינו, יצחק הוא החקלאי שבאבות, יצחק הוא האיש שפועל בשדה. יצחק יוצא לסוח בשדה. כל מה שמבקש יצחק לעשות זה דבר אחד, כשנכנס אליו עשיו עם ריח הצייד הגדול, עשיו המחופש, עכשיו זה כבר לא עשיו המחופש, אלא עשיו, הוא לא יודע מי זה. ואז מתברר אחר כך שזה יעקב, הוא נכנס עם ריח גדיי העזים, ויצחק מריח את השדה ואומר, ראה ריח בני כריח שדה אשר בירחו השם. איך שואל שם רשי? והרי ריח
גדיי העיזים הוא רע ואין רע ממנו. אבל הוא הריח גם גן עדן נכנס. זה כל עולמו של יצחק, איך לגלות ששם השם שייך למציאות. אבל כל זה שלב ב', עכשיו מגיע השיא. יעקב אבינו יוצא מבאר שבע. והוא גם כן מגיע אל ההר הזה וצריך לקרוא בשם השם. ויצא יעקב מבאר שבע וילך הרנה. ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש ויקח מאבני המקום ויעשה מראשותיו וישכב במקום ההוא. מה המילה המרכזית פה? המקום. כל הזמן. עוד מעט נראה מה קורה פה עם המקום. ויחלום. הנה סולם מוצב ארצה. וראשו מגיע השמיימה. והנה מלאכי אלוהים עולים ויורים. והנה מי? השם ניצב עליו. על מי? על הסולם או על יעקב? גם זה יכול להיות וגם זה יכול להיות. ויאמר אני השם אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק. הארץ אשר אתה שוכב עליה. יצחק גילה שיש שם השם בארץ מפני שהוא זרע בה. מה עושה ביעקב? כלום. שוכב עליה. מה יש לו שם? שום דבר. אבן. מקל ואבן שהוא שם מראשותיו. הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך. והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת ימה וקדמה ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. הנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך. והשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזובך עד אשר ימסיתי את אשר דיברתי לך. עכשיו העיקר. ויקץ יעקב משנתו ויאמר, אכן יש השם במקום הזה. ואנוכי לא ידעתי. מה זה יש השם במקום הזה ואנוכי לא ידעתי? יעקב אבינו הוא מי שמצמצם את השם למקום. לצמצם את השם למקום פירושו להכניס אותו לבית. זה נראה צמצום. זאת נראית הקטנה. הפילוסוף של הכוזרי מאוד לא אוהב את הצמצום הזה. אבל אם אתה לא מצמצם למקום, אתה משאיר את השם מחוץ למקום. יעקב הופך את הקדוש ברוך הוא למתגלה במקום, והמקום מגלה שם השם. אכן יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. אני משוכנע שיעקב גדל על הסיפור של הר המוריה ועקידת יצחק. הוא שמע את זה מבית אבא, הוא שמע את זה אצל סבא כילד, הוא שמע את זה כל יום. הוא ידע מה היה בעקידת יצחק. אבל הוא לא ידע ששם השם נמצא במקום, בארבע אמות, שקדושתן גם כשהם שוממים. עכשיו הוא מגלה ששם השם מחובר לארץ, למקום, מפני שזה המקום, גם אם הוא לא זרוע. מה שבא יעקב אבינו לגלות והוא פתאום מופעם, יש השם במקום הזה. ואנוכי לא ידעתי. מזכיר קצת את אותה פנייה של הקדוש ברוך הוא אל משה, והראה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב באל שדי, ושמי השם, לא נודעתי להם. ואנוכי לא ידעתי. יש השם במקום, צריך להבין את זה לשני הכיוונים. יש השם במקום פירושו שהמקום מגלה את השם, ופירושו שהשם נמצא בכל מקום. מצד אחד, יש לו בית. אבל מצד שני, אין מקום שאין בו השם. השם מתגלה במקום. צריך להבין מה קורה עכשיו ליעקב. יעקב עובר בעצם תהליך הקידה עוד הרבה יותר גדול מאברהם ומיצחק. ליעקב אין בן יחיד. אין לו כלום בעצם. עשיו רודף אחריו ולבן מחכה לו. יכול להיות שכבר אין לו את עצמו. יש לו רק דבר אחד. את הארבע אמות שהוא קנה.
מקומו של אדם קונה. יש לו את האבן שהוא שם מראשותיו, ואת הארבע אמות שלו. וגם את הארבע אמות האלה הוא עוקד לשם השם. המקום הזה מגלה שם השם. זה אגב דבר מסוכן. אם יש השם במקום ואני שוכב במקום, זה יכול אולי קצת להוריד את הדיסטנס. זה יכול ליצור איזה מין קרבה כזאת. אז תראו מה הפעולה הראשונה שיעקב עושה מיד. וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה. אני שוכב פה. אבל אני מלא יראת הרוממות. השם נמצא במקום, ולמקום יש משמעות. לא ידענו את זה עד היום. ידענו ששם השם מתגלה בהר האמונה הגדול, בפעולה עקידתית. ידענו ששם השם התגלה בשלב השני על ידי זריעה, על ידי השגחה שרואים. עכשיו אנחנו מגלים ששם השם מתגלה על ידי זה שיש מקום שהוא קודש. וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה. אתם זוכרים מה הייתה התגובה של הקדוש ברוך הוא על אברהם בהר המוריה? ירא אלוקים. מבחינה מסוימת הרבה יותר קשה להיות ירא אלוקים. לא במחזה של עקידה על המזבח. אלא כשאתה שוכב לישון. סתם שוכב על האדמה. לשכב ולהגיד, זה בית אלוקים. וזה שער השמיים. חשבתי בזמן האחרון, ראיתי בזמן האחרון אצל האדמו"ר מסלונים, זכר צדיק לברכה, נפטר בזמן האחרון. כותב כל כך יפה על הפסוק שאמרנו כל חודש אלול, שבתי בבית השם כל ימי חיי. הוא שואל, מה זה שבתי בבית השם כל ימי חיי? בית השם זה בית המקדש. מי יושב שם כל ימי חייו? גם הכהן הגדול לא נמצא שם כל ימי חייו. מי נמצא שם כל הזמן? מה פתאום? אסור. אומר הרבי מסלונים, לא הבנתו את הפסוק בכלל. אני בכלל לא מדבר על בית המקדש, אני מדבר על הבית שלי. רק תן לי הקדוש ברוך הוא שהבית שלי יהיה בית השם. אני רוצה לשבת בבית. אצלי, בחדר. רק יש לי בקשה אחת, כל ימי חיי יש לי רק בקשה אחת. שהבית שלי יהיה בית השם. מה נורא המקום הזה? להצליח לשכב ולירא. וירא ויאמר. לא כל כך שמים לב ליראה הזו של יעקב. אבל זו הפעולה הראשונה שלו. ואז פלאי פלאות, מה הוא עושה מיד? וידר יעקב נדר לאמור, אם יהיה מי אלוקים עמדי. אני עכשיו הולך בזמן נסתר, ההשגחה נסתרת, עשיו רודף אחריי. אני יכול לעמוד פה ולשאול ריבונו של עולם מה עשיתי, הרי אני איש תם יושב אוהלים, והייתי כהנני כל כך טוב כל החיים. אבל אם יהיה אלוקים עמדי, ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך. דרך זה גם בדרך. אני הולך עכשיו מפה לחרן. אבל דרך זה משהו הרבה יותר גדול מזה. אני יודע מה הדרך שאני הולך ליצור בעולם. דרך השם, דרך המלך, הדרך שלי היא הדרך שבסופה אצטרך לקיים את מה שאבא אמר לי בסוף הפרשה שלנו. אני אצטרך לחזור ולהקים בית ולהקים עם. אני יוצא לגלות חרן, אבל אני הולך בדרך מסוימת. אני חוזר לשבת בארץ מגורי אבי, בארץ כנען. לא עם יצחק וישמעאל, עם יעקב ועשיו, אלא עם 12 שבטיה. אם יהיה, שימו לב לדיוק הזה בפסוקים עכשיו. אלוהים עמדי, ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי. עכשיו אני קורא בשתי קריאות. והיה השם לי לאלוקים, אז והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוהים, וכל אשר תיתן לי עשרה עשרנו לך. או אם יהיה אלוהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי, סוף התנאי. אז והיה השם לי לאלוקים, ואז את האבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוקים. אתה חייבים את זה לפי שתי הקריאות. אומר הרמב"ן, נקרא את זה ישר לפי הקריאה השנייה, הרמב"ן במקור 9, והיה השם לי לאלוקים, איננו תנאי כדברי רש"י. כאן כבר מתחיל מה? הנדר. אם יהיה אלוקים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי, עד כאן. האם אז והיה השם לי לאלוקים? תראו את הרמב"ן, פילי פלאות. אבל הוא כבר הנדר בעניינו. אם אשוב אל בית אבי, אז אני אהיה איפה? חזרה בארץ ישראל. ואז מה אני אעשה? אני אעבוד את השם בארץ. ומה זה לעבוד את השם בארץ? לעבוד את השם בארץ זה יש השם במקום הזה. אתם יודעים איך קוראים לזה? אז השם יהיה לי לאלוקים. אז אני אוכל לעבוד את השם המיוחד לי. תראו את הרמב"ן עד הסוף. אם אשוב אל בית אבי אעבוד השם המיוחד בארץ הנבחרת, במקום האבן הזאת שתהיה לי לבית אלוהים, ושם אוציא את המעשר. ויש בעניין סוד ממה שאמרו, כל הדר בחוץ על הארץ דומה כמי שאין, תרשו לי להדגיש, דומה כמי שאין לא אלוה. יודעים מה הפשט? בטח שיש אלוקים בחוץ לארץ, אבל זה לא השם. זה לא השם במקום הזה. זה לא ההשגחה שבאה לידי ביטוי במקום אשר אתה שוכב עליה, לך את ננה וזרעך. אכן יש השם במקום. הידיעה הזאת של הכנסת צמצום השם למקום וגילוי המקום, זה והיה השם לי לאלוקים. אז האבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוקים. וכל אשר תיתן לי עשרה עשרנו לך. כי אז עיני השם אלוקיך בא. אז אני ארגיש את ניסיך שבכל יום עמנו תמיד, אז אני ארגיש את השם המיוחד של הארץ הזאת, ואז אני אגלה את השם. יעקב אבינו יוצא ל-20 שנות גלות, ואומר ריבונו של עולם, אני יוצא לעולם שאלוקים עמדי. ומתחייב שאם אשוב אל בית אבי, אני אעשה את האלוקים הזה להשם במקום הזה. זאת הידיעה. לא כאברהם שקראו הר, ולא כיצחק שקראו שדה. לא כאברהם שקראו הר, פירושו, אתם העולם תעמדו למטה, ואתם לא צריכים לעשות שום דבר. אתם תראו את שם השם למעלה. אני אגיע להר העקידה, ואראה לאן יכולה להוביל האמונה הגדולה בהר המוריה. ואפילו לא כי יצחק שקראו שדה, יצחק כבר תובע מבני האדם יותר, כדי לראות את השם אצל יצחק צריך ללכת לנחל גרר. צריך ללכת לשדה, את השדה לא רואים מכל מקום. צריך ללכת לשם. רק אם את הולכת על הגמלים רבקה מחרן, ויצחק בא מבוא באר לחי רואי, את יורדת מהגמל ורואה אותה. לא רואים מרחוק. אבל גם זה לא מוצא. יעקב אבינו בא לגלות איך שם השם נמצא במקום הזה, ואיך הארץ הזאת היא ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא.
תטול את שם השם מהארץ. ואיבדת את כל מושג הארץ. הארץ הזאת היא השם לי לאלוקים. לי. לכן כל הדר בחוץ על הארץ דומה כמי שאין לו אלוה. ודאי שיש אלוקים. והוא נמצא בכל מקום, הוא לא כל הארץ כולה, כל העולם כולו כבודו. אבל זה לא לי. זאת לא ההשגחה הפרטית שלי. זה לא יש השם במקום הזה. רק יעקב מגלה את המציאות הזאת של השם במקום הזה. איך אמרנו שם בסוף? הזמן קצר קצר ולא ניכנס כבר. גדול קיבוץ גלויות כיום שנבראו בו שמיים וארץ, נכון? כך פתחנו? ושאלנו, מה הקשר בכלל? כי שם כתוב ושמו להם ראש אחד, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, פילי פלאות. רק ביום קיבוץ גלויות תבוא לידי ביטוי ההבנה של יום בריאת שמיים וארץ. רק כאשר יש השם לי לאלוקים, יכולה לבוא ההבנה הגדולה הזאת לידי ביטוי. רק אז הסתבר האחד הגדול שבא לידי ביטוי במקום הזה, והיום אחד, והשם אחד, והראש אחד, והשם אחד ושמו אחד, כל זה יבוא לידי ביטוי בהיה השם לי לאלוקים. כל זה המהלך שעובר מההר אל השדה ומגיע בשיאו אל הבית. קרא לזה רש"י בית מקום. מקום מיושב. מהמקום הזה מתחיל יעקב אבינו בפרשה הבאה, בפרשת ויצא, לגלות איך השם המיוחד בא לידי ביטוי לכל אחד ואחד משבטיו בדרך שלו. לזה בעזרת השם ניכנס בפעם הבאה. ערב טוב.